שלום, צהריים טובים. תכף שבס קוידש ואנחנו לומדים מהשילוח לפרשה, הקדמה קצרה. מה הולך כאן בכיסא הזה? מוזר לי. הקדמה קצרה ונתחיל. בפרשה אצלנו יש הרבה מאוד עיסוק אינטנסיבי בשמות. שמות. אולי זה הפרשה הכי משפחתית, הכי משפחתית בתורה. בפרשה אחת קמה משפחה, מאוד מאוד דחוס, מאוד דחוס ככה, ילדים נולדים והכל כזה רץ. בקצה של הפרשה כבר אנחנו פוגשים ביטוי מאוד מאוד מעניין, שיעקב קורא לילדים שלו אחיו. ויקרא יעקב לאחיו, ויאמר לקטוע בנים, ורש"י אומר שזה אלו בניו שהיו לו כאחים לעת צרה. ומכאן למדו חז"ל עיקרון חינוכי גדול מאוד, בנו של אדם, כיוון שגדל, נעשה לו כאחיו. או כיוון שהגיע לכתפו, נעשה לו כאחיו. כי הילד מגיע לכתף, דרך גיל בר מצווה, קצת לפני היום, הם גדולים, אז אתה צריך להתחיל להתייחס אליו כמו אח ולא כמו בן. כלומר, הוא לא צריך לעשות מה שאתה אומר רק בגלל שאתה הסתמכות ואתה אבא, אלא אתה צריך לשכנע אותו, להפוך אותו לשותף, להתלבט ביחד איתו, וכן על זה הדרך. מה עם בנות? אז יש מדרש לגבי בנות, הבת כשהיא מתחילה לקחת לאמא שלה את הבגדים. מי ראה, תשים לה, אמא לקחתי לה, אז זה האינדיקציה, כן. אז בפרשה אחת, מקצה לקצה, זה, יש בזה, שולי, מה נשמע, איזה כיף. יש בזה משהו קצת מנחם, או אולי בכוונה, חשבתי על זה שבכוונה אולי התורה תיארה את כל משפחת בית יעקב בפרשה אחת, כי אני נזכר בשנים של גידול הילדים, אז זה נראה לך משהו שהוא תמיד יהיה. כלומר, זהו, זה בקבוק, רודף טיטול. יש לפעמים גם בבית שני סוגי טיטולים, שתי מידות, כי יש שני קטנים עם טיטולים, ולישון לילה שלם זה מין חוויה עמומה, שאתה זוכר אותה פעם מהרווקות או משהו, אבל זה לא קורה. כאילו, זה אירוע מאוד מאוד דחוס, קטנים, זה נראה לך שאלה יהיו החיים. ובאמת זה החיים, לאורך אולי 20 שנה, לא יודע כמה נמשך גידול הילדים, עד שהקטן יהיה גדול. אבל יום אחד, זה נגמר. יום אחד הם גדלים, הילדים. ואז מסתכלים אחורה על התקופה הזאת באיזה מין געגוע מאוד גדול, ונוסטלגיה אפילו, לבית שיש בו תינוקות. ויום אחד הם נהיים אחים. אז אני חושב שאולי הפרשה עשתה את זה, תיארה את כל משפחת בית יעקב בפרשה אחת, כדי שנזכור את שתי הקצוות. שמגדלים את הילדים צריך לזכור ש זה חלק חשוב מאוד מהחיים, אבל זה לא כל החיים. ויש עוד חלקים גדולים בחיים, אחרים, שבהם הילדים כבר הם ברשות עצמם, ואתה יכול להמשיך לעשות דברים, אז כאילו זה גם טיפה משחרר. העולם יכול לחכות, עכשיו אתה עושה את הדבר הכי חשוב, שזה גידול הילדים, ויום אחד, שהוא מגיע די מהר, הם גם נהיים כבר אחים, כאחים לך בעצרה. ואילו, הפוך, כן, מהצד השני, כשאתה מסתכל, כשהם גדלים, אתה תסתכל אחורה אפילו ותתגעגע. לשלב הזה. אולי זה מין איזה מחשבות כאלה של מחשבות משפחתיות. כל פנים, לגבי השמות, אז עוד הערה נוספת. היום מקובל להתייעץ לגבי שמות, נגיד. למרות ששמות זה ודאי נמסר להורים, אבל יש כאלה שהם רוצים, יש להם איזה רעיון, הם קצת מפחדים, אולי זה מודרני. אני רק בא לציין את העובדה שבתנך, כל התנך, כל השמות הם מקוריים. כל השמות. והם מקוריים, ובדרך כלל הם נקראים על שם אירוע שהיה, או על שם אירוע שרוצים שהוא יהיה. בסדר? אף אחד לא קורא שם על שם ה... כלומר, היינו מצפים שליעקב יהיה אחד הבנים שקוראים לו אברהם, על שם סבא אברהם. אין. אבל יש ראובן, בכלל האימהות קוראות שם, ולא אהבות. ראובן, ראה שם בעוני, שמעון, סמואל אנוכי, אתה אלה ואיש אלה, יהודה, אתה ידוך אחיך, יששכר, אתה שם. כל השמות יש להם סיבה, והכל סיבות ממאורעות שקרו, או שאתה רוצה שיקרו. ויעקב, כי הוא אוחז בעקב עשיו, ויצחק, בגלל הצחוק, ומשה, כי מן המים השיטיו, חידת טריוויה, מה זה אהרון? מה זה שם אהרון? לא יודעים. אם אישה רוצה להגיד על עצמה שהיא תיכנס להיריון. איך אומרים את זה בעברית? הריו, אהר. ואם רוצים לקבע את זה מאוד, מה עושים כדי לקבע משהו? איזה עוד מוסיפים לו בסוף? לא. אם מישהו משחק, אבל הוא ממש טוב בזה, אז הוא? שחקן, שחיין, מקצוען, נון סופית. יוכבת היא פעלה בתקופה שבה כתוב שהגברים בעם ישראל פרשו מהאנשים שלהם. פרשו, כי הם כבר התייאשו מהזה. ואז יוכבד אמרה, אתם פורשים, אני אהר. ולא רק שאני אהר, אלא אני אהרן. כאילו, אימון סופית. כן, אני אתעקש על זה. זה קרה ילד אהרון. אהרון זה לשון הריון, ממש. אה, יפה אילן, אהבת? תודה. כל השמות בתנ"ך הם כאלו. כמעט כולם. כל השמות, קיצור. אז לכן אפשר להרגיש חופשי לקרוא שמות מקוריים, נקרא לזה ככה, על שם מאורעות או על שם סיטואציות, בסדר גמור, מצוין. מי השילוח, פה יש לנו כאן שתי תורות נפלאות של מי השילוח, שעוסקות בענייני שמות, בעיקר של רחל ולאה. בואו נראה, בואו נלמד. שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. איתה במדרש, שלושה שמות יש לאדם. שמעתם? זוכרים? אתם מכירים את השיר? כל איש השם, נכון? אז זה מכאן, מהמדרש. אחד, מה שקראו לו אבי ואימו, ואחד, מה שקוראים לו בני האדם, ואחד, מה שקנה לעצמו, כן? אלה השמות. כן? שלושה שמות יש לאדם, אביו, אימו והקדוש ברוך הוא, זהו, זה מה שחיפשתי. וזה ג' שותפים, ויש לו גם שלוש שמות, שלושה שם, אחד, שלושה שמות, אחד זה מה שקראו לו אביו ואימו, שני בני אדם, בוא נראה. והוא העניין. מה שקוראים לו אביו ואימו, היינו מה שניכר בצורת הוולד, מיד כשהוא נולד, מה יהיה? חכם או טיפש, עצה לו זריז וכדומה. כי בדורות הראשונים הייתה זאת החוכמה המפורשת בעיני כל, שהיו מכירים בפרצוף הוולד, מה יהיה מידות טבעו. זה גם היום, גם קיים קצת היום. כלומר, איך הורים יכולים לקרוא לילד שלהם שם? מה הפלא? מסתכלים ורואים, רואים. נכון, לכן בעיניי, הרבה כאלה מתלבטים, איך לקרוא לילד, ופה ושם. אי אפשר לקרוא לאף ילד שם עד שהוא לא נולד ולא רואים, לא רואים את הפרצוף שלו, לא רואים במי מדובר, כן? ולפעמים גם צריך שיעבור עליו שבת. לפני כן זה לא רלוונטי. אחרי שבת, זה הפרצוף. הרבה פעמים, אצלנו, היו ילדים שידענו, היה לנו בהירות, באמת ככה זה היה, והילדים שממש השם שלהם התחלף, איך הם יולדו, אמרנו, לא, זה לא, מה פתאום, לא, זה מישהו אחר. באולטרסן זה לא היה... זה לא נראה ככה, עכשיו זה נראה אחרת. כן. לבן שלנו חשבנו לקרוא לו יהודה על שם סבא של אשתי. וכשנולד אמרנו, זה לא יהודה, דוד, זה לא יהודה, זה דוד, רואים, אתה לא רואה שזה דוד? זה דוד. עכשיו, דוד, זהו. ועוד היה לנו, אז זה, בסדר, זה רוח הקודש שמסורה להורים. טוב, מה... וזהו גם כן, שאל לבן קורא לבנותיו שמות, כפי שהיה מכיר בטבעם של כל אחת. שם רחל, מורה שאוחזת קנאה וניצחון בליבה. כלומר, היא, יש לה, היא רוצה לנצח את המציאות, היא רוצה לנצח את הקשיים, היא רוצה... יש לה... קנאה, כוונה, אנחנו נראה, קנאה חיובית. כלומר, היא רוצה גם להיות, כמו קנאת סופרים, היא גם רוצה להיות כזאת וכזאת וכזאת, ואינה מוציאה בשפתיה. זה בפנים, זה מין מוטיבציה כבושה פנימית, אבל היא לא מגלה את זה לאחרים. כמו שכתוב, כי רחל לפני גוזזיה נעלמה. והייתה קנאתה לשם שמיים, כמו שכתוב, את כנה רחל באחותה. רוב הקנאות בעולם הן קנאות לא לשם שמיים. אדם רוצה גם להיות בעל מעמד, בעל כוח. אבל יש קנאה שהיא לשם שמיים. שאתה אומר, גם אני רוצה להיות כזה שממלא את רצון הבורא יתברך בצורה מלאה. אני חושב שהדוגמה הכי טובה שפגשתי פעם לקנאה לשם שמיים, זה מכתב שכתב בן גוריון. זה ממש מכתב, אולי נקרא לכם אותו, מכתב ממש מתוק. בן גוריון, כשהוא ראש ממשלה, כן? אולי דווקא זה באמת, בדיוק השבוע היה יורצייט. מה? 52 שנה, כן. אז בואו נראה מה הולך כאן. אני אקרא לכם את זה. לעילו נשמתו. מה? מעניין, כן, הוא היה יותר צעיר מביבי כשהוא היה זה, ו... בן כמה הוא היה כשהוא הקים את המדינה? שכבר קראו לו הזקן. בן גוריון נפטר בשנת 1973, קצת אחרי מלחמת יום כיפור, היה בן 81-2, משהו כזה. אז זה נכון, והמדינה הייתה אז בת כמה? 58-68. המדינה הייתה בת 25 בערך. אז זה 82 פחות 25, כמה זה? 82 פחות 25 זה... 50... הזקן! בן 57 הוא היה, כשזה... אני בן 53, קראו לו הזקן. כאן, הנה, מצאתי. הוא כותב, בקיצור, הוא חזר מאיזה אימון בנגב, אתם שומעים? הוא חזר מאיזה ביקור במשהו בצבא בנגב, ובדרך הוא ראה איזה קבוצת אוהלים. ואז הוא נכנס שם בכל זה, אז הוא, זה היה ב-1953. אז הוא עצר שם, שאלת מי אתם? אמרו לו, אנחנו באנו ליישב את הנגב, חזון וזה, כאילו. אז הוא כתב להם, הוא חזר לירושלים וכתב להם מכתב. הוא אומר, לא קינאתי מעולם באיש או בקיבוץ אנשים, לא ברכוש ולא בתואר ובסגולות שיש לאנשים. אולם בביקורי אצלכם היה קשה לי לדכא בליבי מעין רגע של קנאה. למה לא זכיתי להשתתף במעשה מעין זה? לא הסיגו, דקית המדינה, יגיד, למה לא זכיתי? ושנה אחר כך הוא הצטרף לקיבוץ שדה בוקר, נכון? ואז הוא כתב להם, אולי זה אותו מכתב. סליחה, זה המכתב המלא, בוא נקרא אותו. הוא קורא להם, הוא כותב להם, בעיתונים קראתי שבימים אלה מנה שנה לקיום משככם, זה אופייני מאוד שביותי איתכם לפני שבוע, בדיוק השבוע קודם, לא יראותם כלל על יובל זה של השנה. ובלי קשר למעבל, אני שולח לכם מילים מועטות אלה. במשך 47 שנות חיי בארץ, הוא עלה בגיל 20 בערך, ראיתי כמה מפעלים חלוציים, ואני יודע שרק בזכותכם ובזכות המפעלים החלוציים שקדמו לבואי לארץ, עשינו מעט החיל אשר עשינו. ראשית עצמאות למולדת מתחדשת. ותסליחו לי אם אומר שלא ראיתי מימי מפעל חלוצי כשדה בוקר. ולפני היות המדינה גם אי אפשר היה לראות, כי זה היה מן המנה. לא קינאתי מעולם באיש או בקיבוץ אנשים, מעיד על עצמו. לא ברכוש ולא בתואר ובסגולות שיש לאנשים. אם גם יש סגולות לאנשים רבים מחבריי שאני מרכין ראש בפניהם. אולם בביקורי אצלכם היה קשה לי לדכא בליבי מעין רגע של קנאה. למה לא זכיתי להשתתף במעשה מעין זה? מכיוון שבטוח אני שנקרים זקוקים לשבחים ולעידודים, איני רוצה להגיד מה אני חושב על מפעלכם, כלומר עליכם, אבל לא יכולתי להימנע לכתוב לכם מילים מעטות אלו, היו ברוכים והצליחו, שלכם דוד בן גוריון. זה קנאה לשם שמיים. הוא אומר, אני גם רוצה להיות. ובאמת אחרי שנה הוא הלך לשדה בוקר. ביקש שזה הפסקה, היה בשדה בוקר כמה חודשים, אחרי זה חזר, היה שר ביטחון, אחרי זה ראש ממשלה. עוד פעם, וכן על זה הדרך. אז זאת רחל. כן? נפלא. אז רחל, לפני גוד זה הנעלם, הייתה קנאה לשם שמיים, כמו שכתוב רחל באחותה. ושם לאה היא לשון נלאה. מה זה לאה? כמו, היא כל הזמן כוספת, היא כל הזמן צמאה, היא כל הזמן רוצה שיהיה לה. אז לאה היא נלאה, הייתה תמיד נלאה וצמאה לישועות השם יתברך. אז זה השם שקרא אבי ואימו. עניין השם שקוראים לו בני האדם, אינו מה שרואים עסקה וטבעו במה הוא משתדל. זה הכינוי של האדם. והרבה פעמים זה מלבישים על בן אדם כינוי וקשה לו להשתחרר מזה. לפעמים צריך לעבור מקום, צריך לשנות פוזיציה. טוב. בשם שקונה לעצמו, היינו מה שמתקן ומרפא החיסרון שלו, אפילו החיסרון שנתבע בו מיום היוולדו. וזה פירוש הפסוק, רפאו תהיה לשריך ושיקוי לעצמותיך, היינו לחיסרון הנמצא בו משעת היוולדו. כי היית בגמרא שתחילת יצירתו של האדם הוא מטבורו. טבור זה דווקא מקום שיש בו חיסרון, זה כאילו מהיצרים. וזהו שאמר ישעיהו הנביא, הוא פושע מבטן קור הלך, על כן גדול מה שקונהו לעצמו, כי מילת שם בכל מקום מורה על שורש החיים, שכל הנפש הוא מדוגל בו. וזה, השם השלישי זה התיקון של האדם, כן? או אפשר לקרוא לזה אולי השליחות שלו. הוא מדבר כאן בעיקר על התיקון, נכון? השם שקודם לעצמו נשא מתקן ומרפא החיסרון שלו. מתקן זה אולי השליחות, מרפא זה מה שאתה. הדבר שאתה אומר, בשביל זה באתי לעולם. תראו, אצל נגיד תלמידי חכמים, קורה שהשם שלהם כבר הולך לאיבוד, ואתה קורא להם רק על שם השליחות שלהם. השלה הקדוש. איך קוראים לו? השלה, לא, יש לו שם. רבי ישעיהו, הלוי הורוביץ. בסדר? אורחיים הקדוש. יש לו שם, אורחיים הקדוש. החפץ חיים, החפץ חיים, מי לא מכיר את החפץ חיים? איך קוראים לו? רבי? מה? ישראל מאיר הכהן מירד, מי? זה לא מכיר אותו. החפץ חיים, בטח אני מכיר. כלומר, השליחות או התיקון של אותו אחד, מה שהוא ישלח לתקן בעולם, כשהוא עושה את זה במסירות נפש מלאה, זה נהיה השם שלו. פשוט נהיה השם שלו. וואו. בסדר, זה כאילו, אני חושב שהחפץ חיים יש לו יותר נחת שקוראים לו החפץ חיים מאשר הרב ישראל מאיר הכהן מירד. לא, לא יודעים. וכן על זה הדרך. מה? וגם לשלילה. כמו? כן. כל מיני כאלה. גם לשלילה. שכל כך הוא הזדהה עם המעשים הרעים שלו, שכבר קוראים לו מה? האופנובנק, הקצב מבגדד, הפוע, שם, כן. איך? זה היה השם שלו אבל. מה? סטלין זה פלדה, הוא כאילו, הוא עברת לפלדה, כן, הוא עברת לפלדה. כן, אבל לא, כן, כן, אז קיצור, כבר נהיה איזשהו כינוי. אז כשאדם הולך על השליחות שלו, הרבי היה אומר ששליח, זה בגימטריה שמח, ושליח שמשקיע כל 10 כוחות נפשו בשליחות, זה גימטריה משיח. כשאדם מתמסר על השליחות, זה כבר נהיה חלק ממנו, זה נהיה השם שלו, זה נהיה הוא. ובמאה שלו יכול להיות שזה הדבר המרכזי, זה הדבר העיקרי. להתמסר אל התיקון אל השליחות, עד רמה כזאת, שזה יהפך כבר להיות השם שלך. זה השם שלך, בסדר? זה ה... יש לזה עוד דוגמאות, כן? בכלל, לקרוא שם זה בעצם לקרוא מהות, להגדיר מהות. אני מאוד שמח, זה מאוד הפריע לי, שקראו למלחמה חרבות ברזל, אוקיי? חרב עשויה מברזל, וכוס עשויה מפלסטיק, וסטנדר עשוי מעץ. נו, אז מה? מה, זה שם חסר משמעות. ממש אין לו שום משמעות, שום תוכן. ומחשב זרק את השם הזה, אז לחצו אנטר ויצא. עכשיו, מלחמת התקומה, זה מספר סיפור. המילה עצמה מספרת, שאתה יכול להתנגד, אתה יכול להסכים. אני לא מתווכח, אבל חרבות ברזל לא מספר כלום. חוץ מכלום, פשוט כלום. זה הפריע לי, כי פחדתי שזה חלק מהניסיון לברוח מאיזה זהות. כולנו מגינים על הבית מפני הכוחות הקיצוניים שרוצים לאיים על הבית, ואנחנו מגינים על הבית ללא הבדל, דת, לאום, מין, גזע, כל הבלבול מוח הזה, כל הבלבול המריחה, הפרוגרסיבית הזאת שלא לא מתחברת לשום זהות אמיתית וקונקרטית. אבל כשאתה אומר מלחמת התקומה, אז המילה תקומה היא מילה בעברית, והיא מילה שמופיעה גם בתורה או בנביא, וכן על זה הדרך, והיא מבטאת איזושהי משמעות. מצוין. אז כבר שלחתי כמה מחאות, שמעתי איזה מהדורת חדשות בגלי צהל, שאומרים במהדורת חדשות, לא איזה כתב בזה. במלחמת חרבות ברזל. שלחתי תלונה, שהחלטת ממשלה, מלחמת התקומה, אני מבקש לקרוא לזה כמו שצריך. עוד לא בדק, כאילו, מאז לא שמעתי, אני צריך לבדוק אותם. לפני שהם יסגרו, כן, לבדוק שהם מתקנים את זה. אז שם, זה דבר חשוב מאוד. לתת את המשמעות, את הערך שלו. כתוב שם גורם. שם גורם. גם שם לא טוב, יכול לגרום. נכון? טוב. על גבי הקומה הזאת, הוא ממשיך לעוד קומה. ותומר, הפעם מודה את השם. לאה, איתה בגמרא, אמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. עכשיו, זה דבר מאוד, הגמרא שלי לא ברורה. אדם אומר לך, שמה, יגעתי ולא מצאתי. מה זה אל תאמין? כאילו, אנחנו מבינים כרגע, לא באמת התייגעת. אתה מספר לי סיפורים. הוא אומר לך, אחי, תגיד, מה, אתה גנוב? אני אומר לך, התייגעתי. מה, אתה בא, תבקר? אני אומר לך, התייגעתי. מה אתה מתווכח איתי? או הפוך. לא יגעת או מצאת, אל תאמין. הוא אומר לך, מה אל תאמין? הנה, מצאתי. הנה, זכיתי $1,000,000. מה אתה רוצה? בלי כלום, צ'ק, הלך לי. מה זה? כן, אז מה הגמרא רוצה להגיד? מה זה אל תאמין? הנה, רואים בחוש. אז הוא אומר, הנה בגמרא, ודאי לא בשופטן עסקין, לא בשוטים עוסקים. שזה האומר, יגעתי ולא מצאתי, האירי שאנו רואים שיגע הרבה ולא מצא. רואים את זה. וכן האומר, לא יגעתי ומצאתי, האירי שאנו רואים שלא יגע ומצא. אם כן, איך שייך לומר, אל תאמין? רואים בעיניים שזה כך היה. אך עומק העניין הוא מבואר ברחל ובלאה. כי בטח, אמנו רחל, כמה תפילות וכמה בקשות ביקשה שיושיע להשם, אך מפני זה לא הועילה, לפי שנאמר, ותקנה רחל באחותה, והוא צריכה הקנאה להתברר עם קנאת סופרים שהיא לשם שמיים, או קנאה באלמה כפי דרך הטבע, חלילה. רחל התפללה לילדים מתוך הקנאה, כאילו, היא לא רק רצתה ילדים, היא קנאה באחותה, למה היא כן ואני לא? ומהמקום הזה היא התפללה. אבל רגע, האם זו קנאה טובה? האם זו קנאה שאתה אומר, כן, למה היא כן כל כך קרובה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עוזר לה להיוולד ואני רחוקה? או שזו קנאה רגילה, שהיא גם, היא גם לגיטימית, אבל, היא צריכה להתברר. ניתן דוגמה אחרת, נגיד אדם מגיע לבית כנסת ומישהו מדבר והוא כועס עליו. אתה מדבר וזה. אפשרות אחת, שהאדם הזה הוא אדם שבכלל לא כועס. בשום מקום, לא על הילדים ולא בכביש ולא בשום דבר, אבל באמת בוער לו העניין של קדושת בית הכנסת והתפילה. אז זה מצוין, זה כעס מבורר. אפשרות שנייה שלהפך, האדם הזה הוא כעסן, אבל לא נעים לו לכעוס במקומות זה. אבל בית הכנסת יש לו תירוץ, כעס זה לשם שמיים, אז הוא כועס. אז צריך לברר את הכעס הזה. הכעס הזה הוא כעס אמיתי או לא? איך נדע? נכון, בוא נראה את ה... אם יש לך נטייה לכעס, אל תכעס בכלל, לא בבית הכנסת ולא בשום מקום. אם אדם אין לו שום נטייה לכעס, או תוכחה, בסדר? גם תוכחה זו מצווה, לפעמים צריך לתת תוכחה למישהו. אז אם אתה באופן כללי, אחד שמאוד ביקורתי, ואוהב להעביר ביקורת, אבל אתה יודע שלא, זה לא מתקבל יפה. אבל עכשיו מישהו אומר לך, תשמע, צריך לדבר עם פלוני ולתת לו בראש, אתה הולך. אז המצווה היא לא בשבילך. אבל אם אתה משמע, אני לא, מי אני שאני אוכיח מישהו? מה, אני צריך קודם כל להוכיח את עצמי. בכל אופן, אמרו לך, תקשיב, אתה צריך לדבר איתו, רק אתה וכל זה, אז זה, צריך לברר בתוכנו את המידות המורכבות ולראות שבאמת הן נובעות ממקום חיובי ולא ממקום שלילי. אז רחל היא מקנה באחותה. זאת קנאה חיובית או שלילית? זאת קנאה שכמו שכאילו רחל אומרת בלב, הלוואי שאני אהיה צדיקה כמוה. אם הייתי צדיקה כמוה, גם אני הייתי זוכה לילדים. או שלא, הלוואי שיהיה לי ילדים וגם אצלי יעקב יהיה ו... לא ברור, הקנאה הזאת. אז אומר מהשילוח, והוא צריכה הקנאה להתברר אם היא קנאת סופרים שהיא לשם שמיים, או קנאה באלמה כפי דרך הטבע חס וחלילה. והנה התנהגות השם יתברך עם האדם, אשר באותה טובה שנתן בעמידה, בעמידה הזאת עצמה ברא בו חיסרון. על כן לא יוכל הטובה לצאת לפועל, קודם שיתרפא חסרונו, וקודם שיתרפא החיסרון, לא יועיל כמה תפילות וסיגופים לאדם עד שיתרפא חסרונו ואז יבשע. על כן, עוד רגע נסביר, לפי שרחל הוא צריכה להתברר במידות הקנאה וקודם שנדבר בזאת לא הועילה שום תפילה וכל יגיעתה, ועל כן כאשר ביקשה מיעקב אבינו שיתפלל בעדה, חרה פה עליה, ולהבין זאת הלא כדין עשתה, כי מי שיש לו צרה בתוך ביתו ילך אצל חכם. וכן ניגשה הרמב"ן, מה יעקב רוצה ממנה? אבא לי בנים ואמא מתה אנוכי. ואז יעקב כועס עליה, מה אתה כועס עליה? מה אתה רוצה? היא באה אליך, אתה צדיק, תתפלל. אבל יעקב אומר לה, לפני שאת באה אליה, צריכה לבוא אל עצמך. למה את ככה? הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, למה? כי אני רוצה למלא את השליחות שלי כלפי שמיים, ואם בלי זה אין לי חיים, וזה דבר טוב. או שאת אומרת, אני לא מסוגלת שהיא יוצאת עם העגלה וכולם סביבה, ואני לבד. אני גם רוצה שיהיו סביבי. ואז זה פחות טוב. כי אולי השליחות שלך זה להיות בלי ילדים. הרבה גדולי ישראל, לא היה להם ילדים. ומילאו את השליחות שלהם, לרבי לא היה ילדים, חזוניש לא היה ילדים, לרב ציודה לא היה ילדים. מי? לרמוד חשר אבי לא היה ילדים. לא היה להם ילדים. והם... לא היה להם ילד אחד, היה להם הרבה... אלפי ילדים. בסדר? גם בחול. הייתה הנרייטה סולד, שהקימה את הדסה וכל זה. לא היה להם ילדים. והיא המציאה את הטיפת חלב. שזה קופת חולים לילדים. ילד תינוק, אתה חשקול אותו, תתו חיסון. אז מה, עכשיו תיקח אותו לקופת חולים שיהיה עם כל החולים של כל השכונה? אז הקימה קופת חולים יהודית. פת חלב, לתינוקות, זה רעיון שאלה היה. ולא היה לילדים, אתה חסוכת ילדים. אז מי אמר שזה השליחות שלך? אולי לא. אתם זוכרים את האישה השונמית, נכון? והיא היום בעבור אל אישה שונם ושם אישה גדולה, ואתה חזק בו לאכול לחם, ואתה אומר לאישה, הנה איש אלוהים קדוש עובר אלינו תמיד, נס, נע, עלי, עדקיר בשולחן וכיסאו מנורה, והיה בבוא אלינו ואכל שם וכו'. אז הם עושים את זה. ואז הוא קורא לה, אומר לה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הגדולה, זאת יש לך דבר אל המלך או אל שר הצבא, ואתה אומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. למה היא לא אומרת לו שאין לה ילדים? למה אחרי זה גחזי אומר, אבל בן אין לה ואישה זקן? למה היא לא אומרת מעצמה? מה? איך? לא רצתה, חלילה, עזרא, אל תגיד ככה. היא רצתה מאוד ילדים. והיא הייתה שבעת אכזבות. וכל פעם, אתם יודעים שאצל אישה, האכזבה מילדת ילד זה הרבה יותר חמור מגבר, כי אצל אישה זה חוויה גופנית, זה לא רק ידיעה שאין ילדים, זה כל חודש ציפייה ואכזבה. אז היא לא יודע אחרי כמה שנים שזה קרה, וכמה חודשים וכמה מחזורים. היא אומרת, אוקיי, לא יהיה לילדים. ואז היא במקום לשקוע בכאב, בצער, בתסכול, היא אמרה, בסדר, אז אני אעשה דברים אחרים לעם ישראל. והיא כבר מילאה את העולם שלה, של העולם מלא בתוכן ובעשייה, גם בלי ילדים. פתאום בא הנביא אלישע ומחזיר אותה חזרה לציפייה. אז היא אומרת לו, אל אדוני איש האלוהים, אל תחזה בשפחתך. לא, מה אתה עכשיו מחזיר אותי לציפייה? אז כשנולד הילד והוא מת, היא אומרת לו, לא אמרתי לך לא תשלה אותי. מה אתה משלה אותי? כלומר, כבר בניתי לי חיים שלמים. טוב, אז יכול להיות שזו השליחות של רחל, מאיפה היא יודעת? אז לכן יעקב אומר, למד בא אליי. קודם כל צריכה לבוא אל עצמך. לברר שמה שאת רוצה זה באמת למלא את השליחות, ולא רק. תראו, זה סוגיה מאוד עדינה. נכון? כן, זו סוגיה עדינה. אדם שהוא... כן, בקיצור, צריך לברר. למה אתה עושה את הדברים האלו? מה הסיבה? במקום אחר הוא אומר שאחת האינדיקציות, גם רב צדוק אומר את זה, שאחת האינדיקציות אם אתה ראוי לעשות משהו או לבקש אותו, זה אם אתה גם יכול לא לבקש אותו. אם אתה יכול לפרוש, אז אתה גם יכול לדרוש. אבל אם אתה לא יכול לפרוש, חייב שיהיה את זה, אז אתה גם לא יכול לדרוש. בסדר? כן, נכון, מציין. היה איזה שנה, לפני הרבה שנים, שהיה ברור לי שבראש השנה, אז אני צריך להתפעל ערבית של ראש השנה. כאילו, אף לקהילה, אז התפילה הראשונה, זה צריך להיות... אבל לא לי נעים בקש מהגבאים, אז תקשיבו, אני... קצת... לא יודעתי מה לעשות. כאילו, צריך לברר את זה, רגע, אולי אתה רוצה כאילו, יודע מה זה, עוד כבוד, עוד זה, עוד פה, עוד שם. כאילו, צריך לברר את ה... אז כאילו אמרתי לעצמי, ישבתי מול יוצאי, אמרתי לעצמי, האמת הכי נוח לי דווקא זה לא לבקש, אני נורא מתבייש לבקש את זה, זה נראה לי, כאילו, אני צריך לדרוש מעצמי מאמץ. אני כאילו... אז מכיוון שראיתי שזה כרוך ממני במאמץ, ואני גם נורא מתבייש וכל זה, אז אמרתי, אוקיי, אז אם אתה מתבייש שזה מאמץ, אתה יכול... אם זה זורם לך, כן, מה הבעיה, אני אגיד, אז לא. אבל אם זה דורש ממך מאמץ, אז כן. כלומר, צריך לברר את הדבר הזה. בכל דבר שקשור אלינו, צריך לברר אם אני עושה את זה מהצד המואר בנפש, מהצד החיובי שרוצה לעבוד השם יתברך, או מהצד שלך שרוצה כבוד וכל מיני כאלה. וכולנו, יש לנו איזה צורך בהתייחסות ובכבוד. כן? מה? כן? טוב, אז מה אומר יעקב? כן, הוא להבין זאת, כדין עשתה, כי מי שיש לו צרה בתוך ביתו, ילך אצל החכם, וכן נקשה הרמב"ן, אך מחמת שכתוב קודם ותקנה רחל, על כן ואיחר ליעקב, מחמת שמקודם הייתה צריכה להתברר קנאתה. איך רחל תברר את הקנאה? אם רחל עסוקה רק בעצמה, שיהיה לה, אז הדבר האחרון שהיא תעשה זה לתת ליעקב את מי? את השפחה שלה. אבל מכיוון שרחל אומרת, אני רוצה להיות חלק מבית יעקב, אני רוצה למלא את השליחות שלי, אז אם זה לא יהיה אני, שיהיה דרך השפחה שלי. והיא נותנת את השפחה, אז מתברר שהקנאה שלה נשענת על מוטיבציה של מילוי השליחות, ולא על מוטיבציה רק אישית. מכיוון... אך מחמת שכתוב שקודם אתה כנה רחל, על כן ויחל ליעקב מחמת שמקודם הייתה צריכה לדבר קנאתך, כשאמרה ליעקב, הנה אמתי לפניך, ויבנה גם אנוכי ממנה, מזה נראה שכוונתה הייתה לשם שמיים. שהרי הכניסה צרתה לתוך ביתה, אף אישה לא עושה את זה מיוזמתה, להכניס עוד מישהי, עוד אישה נוספת, וגם ככה רחל יש לה את לאה, וגם ככה, בסדר? מה זה? גם שרה, בגלל חוסר ברירה, ואחרי זה היא גירשה אותה. שרה זה ראיה, כמה זה רעיון גרוע. להכניס את... יפה, ותראו מה אומר כאן, פצצה. וזה פירוש, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. אף שאנו רואים שהיא הגיעה את עצמו, מכל מקום לא היה במקום הראוי לפניו להתייגע. אתה יגעת, אבל לא במקום הנכון. כי אדם הרוצה להיכנס לבית, ודופק שלא במקום הפתח. אפילו ידפוק כל היום, לא יועיל לו. אבל כשיבוא למקום הפתח וידפוק, אז מיד יפתח לו. רחל מתפללת, 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 אבל צריכה לברר את הקנאה. רק כשרחל נותנת את שפחתה ליעקב, אז התבררה הקנאה שלה שהיא לשם שמיים, ואז היא נפקדת. אגב, אם כבר דיברנו, איך קוראים לבן הראשון של לאה משפחתה? בגד. גד. הבן הראשון של השפחות זה דן. זה בלהה שפחת רחל. ואז ותר אליה, היא נותנת את שפחתה ליעקב, ואז נולד גד. אבל כתוב שם בגד, במזל, אבל כתוב בגד בכתיב חסר. בגידה. כאילו ביקורת. מילא רחל, אין לה ילדים, אז היא צריכה לתת ליעקב. אבל לך יש ילדים. אז מה את מכניסה? כאילו זה סוג כאילו בגידה בקשר בין יעקב ללאה, שהוא היה קשר אינטימי של איש ואישה, פתאום נכנסת עוד מישהי. למה את עושה את זה? מילא שרבנו חיים ויטל באוצרות חיים תולה את זה, את הדבר הזה, בכך שבני גד רצו, היה להם נטייה לרכוש והם העדיפו להישאר בחוץ לארץ. בגלל הדבר הזה. טוב. מה זה מה התשובה? של מי? שלאה? היא רצתה עוד ילדים. היא רצתה ילדים בחשבון הזוגיות. לא טוב. כן? אז אומר, מכל מקום לא היה מקום הראוי לפניו להתייגע, כי אדם רוצה להיכנס לבית ודופק, כשלא במקום הפתח, אפילו ידפוק כל היום לא יועיל לו. אבל כשיבוא למקום הפתח וידפוק, אז מיד ייפתח. ומה זה? ולא יגעתי ומצאתי מובן בלאה. כי כשילדה את יהודה, אמרה הפעם עודה את השם, לפי שלא ביקשה על זה, לאה אמרה, הם ידעו כנראה ברוח הקודש שיהיה ליעקב 12 ילדים, 12 ילדים, אז אמרו, חלוקה צודקת, כל אחד 3 ילדים. עכשיו יהודה הוא הילד הרביעי, אומרת לאה, וואי, זה כבר מתנת חינם, זה אני לא... נכון? אמרה, הפעם עודה את השם, לפי שלא ביקשה על זה, וכי כבר נטלה חלקה מקודם, כפי החשבון על 4 אמהות, ונראה כי לא יגעתי ומצאתי. הנה, קיבלתי יותר. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אבל אצל השם יתברך הוא הכל במשפט. כי השם יתברך העיד עליה כי יגעה את עצמה מאוד בג' בנים הראשונים. מה שלאה חשבה, את לא יודעת כמה התייגעת, הצער שהיה לך. העובדה שאת הרגשת לא אהובה, הרגשת צנועה, התפילות שלך. זה מספיק לא לעוד בן אחד, לעוד... הרי בסוף ילדה 6 בנים. לא 3, אלא 6. עכשיו, ללאה אין לי מי להשוות. היא אומרת, זה מה שאני קיבלתי, אבל אומר לה, קדוש ברוך הוא, את לא יודעת. יגעת מאוד. ראיתי לא מזמן סיפור נפלא, ממש סיפור נפלא, על הרבי, שהייתה איזו אישה אחת שהיא הסתובבה בחיים בכל מיני כתות ועבודה זרה כזו ואחרת בעוד, הוא הסתובבה עד שהקדוש ברוך הוא האיר את עיניה והיא הגיעה אל התורה ולמצוות. אבל אז היא נורא חששה שהיא עכשיו היא תשלם מחיר על כל הטעויות שהיא עשתה בדרך. אז היא כתבה לרבי שהיא חוששת. אז הרבי ענה לה, יגעת ומצאת תאמין. ומכיוון שהתקיים בה יגעת, מעכשיו הלך ודאי רק תמצא. אתם מבינים את העומק בתשובה? מה הרבי בעצם אמר לה? שכל הטעויות שהיא עשתה, זה חלק מהחיפוש, זה לא היה משהו, זה חלק מהיגיעה. זה מילה עכשיו. עכשיו תאמין. הוא יחשיב את זה בתור המצוות, לא בתור עבירות. חלק מתהליך החיפוש. אז אותו דבר הקדוש ברוך הוא אומר ללאה. את יגעת מאוד, ולגודל היגיעה שלך, ולגודל הזה, מגיע לך למצוא עוד. הרבה פעמים אדם, כן, אני זוכר שכשנולדה ביתנו הגדולה, אז יש לי עכשיו הרבה זיכרונות משפחתיים, אנחנו חוגגים 30 שנות נישואים, ברוך השם, זה זיכרונות צפים ועולים, זיכרונות טובים. אז היה כאן בשבת בירושלים, נסענו לבית חולים הר הצופים, והמיילדת אומרת לאשתי, זה כבר הרבה זמן כואב לך ככה? אז היא אומרת לה, זה נקרא כואב? לא ידענו מה להשוות, כאילו, כן, זה כואב, יאללה, לא יודע. אז אין לך למה להשוות, אז לאה לא ידע, אז אומר לה, קדוש ברוך הוא, תקשיבי, הצער שהיה לך, המצוקה, הכאב, שהתפללת 3 ילדים, מספיק לעוד 3. יגעת. מה שנראה לך לא יגעתי, לא, קדוש ברוך הוא, זה יגיעה גדולה מאוד. כי השם יתברך העיד עליה, כי יגעה את עצמה מאוד, בג' בנים הראשונים, זה נורא קשה ללדת ולחוות חוויה שאתה לבד. ראובן ראה השם בעוני, שמעון שמע השם כשנוע אנוכי, לוי אתה ילווה אישי אליי. החוויה שלה היא לבד כאילו. אז היא, אבל היא ממשיכה, היא לא מבטרת, עד שסוף היא הצליחה, בסוף היא נקברת עם יעקב. בסוף היא שחיה עם יעקב את ה... כמעט יעקב נפטר בגיל 147, כן, מי שחי, 47 שנים האחרונות של יעקב, רק איתו, זה לאה, בקבורה איתו, זה הצליחה. לאה זה ממש דוגמה לזוגיות של עבודה, כאילו, עובדה, זה סוד מצד אחד, אבל המון המון, היא לא מוותרת, עוד ילד ועוד ילד, עד שיעקב איתה. אז, ויש שם הרגישות אגב, נכון? הרי כשרחל מתה, זה יעקב שם את האוהל שלו באיזה אוהל? את המיטה שלו באיזה אוהל? אוהל שפחת רחל, בלהה. ואז ראובן מתעצבן. הוא אומר, למה? מילא רחל הייתה זה, אבל עכשיו שהיא מתה, אז תשים את זה באוהל של אמא שלי לאה, והוא מבלבל יצועי אביו. נכון? האמת היא פשוטה, מה האמת היא? למה יעקב קבע את האוהל שלו בשפחת רחל ולא אצל לאה? אני חושב מטעם פשוט, מה? לא, מה, השפחה יותר מהאימא? נראה לי טעם פשוט. מה?
למה הביטוי שלו
הייתה אצל רחל? לא. אחרי שרחל מתה, למה הוא קבע את המיטה שלו אצל בלהה ולא אצל לאה? מה אתה אומר? פן המקום, מה זאת אומרת? חסר... לא, הם שני עולים... חסר מקום, מה זה? תשובה פשוטה, חברים! לא איזון, אתם... זו תשובה פשוטה, פשוטה! לא! מה? לא! בנימין! יש פה תינוק שנולד ואמא שלו מתה. צריך לעזור גדל את הילד הזה. מי יחזיק אותו גם? לא בטוח שבלהה יכלה להניק אותו בכלל. מי אמא של בלהה יש חלה? יש פה תינוק שאמא שלו מתה. צריך להרים אותו בלילה שלא ירגיש עזוב. אז הוא שם את האוהל שלו. ראובן כבר אומר, אתה מעדיף את זה. לא, מעדיף אף אחד. מה אתה רוצה? יש פה תינוק בלי אמא, אמא שלו מתה בלידה. צריך לעזור לגדל אותו. בנימין, הוא מחזיק אותו על יד ימין כל היום. עושה לו ככה, מנדנד אותו. יעקב הוא אבא, הוא קודם כל אבא. אני רק אומר, בסוף היא הצליחה. אז אומר הקדוש ברוך הוא ללאה, את התאמצת מאוד. כי העיד עליה, כי הגעה את עצמה מאוד בגימל בלילים ראשונים. כמו שכתוב, כי ראה השם בעוני, כי שמע השם כסנוע אנוכי, ונתן לה השם מדבר את יהודה, כי האדם שנותן הכרע לחברו, אם לוקח ממנו הרבה. כן, אתם מכירים? אתה בא, קונה, לא יודע מה, אתה בא לאיזה חנות, תשמע, יש לי שמחה וזה, תמלא לי פה, סק, 10 קילו פיצוחים. אומר לך, תשמע, שמתי לך פה 11 קילו, ככה, הכל טוב, זה. אבל אם אתה בא לקנות 100 גרם, אומר, תשמע, אבל אתמול שמת לי... מה קורה כאן? אתם מכירים, היה קמצן אחד ששאל, מתדלק, תגיד, כמה עולה טיפה? אז אמר לו, בחינם, אז תפטף לי מחל. טיפה היא בחינם, אבל מחל... אז אדם ש... יש איזה משל של הרב עובדיה, נדמה לי, לא זוכר כבר איך... כן, סיפור כזה יפה. אז הוא אומר, כאדם שנותן הכרע לחברו, אם לוקח ממנו הרבה בתוספתו של הקדוש ברוך הוא מרובה על העיקר. התוספת היא מין פרגון של הקדוש ברוך הוא באיזה לבביות, זה מרובה על העיקר. וזהו יקרת נפש יהודה אשר גבר באחיו, כי כל הגדולות יצאו ממנו. אבל זה אמרה, הפעם הודיע את השם. כי נפש כזה של יהודה לא יוולד בכוח ובשכר צדקות וישרת האדם, רק מברכת השם יתברך. עכשיו, זה משפט מאוד חשוב לכל המשפחות שנולד להם איזה ילד בלי שהם... אתם יודעים שיש תינוקות שיוצאים עם התקן על הראש, כן? האישה שמה התקן, לא רוצים בזה. גמרו, זה פתאום, הריון. אז באמת, זה פעמים סוגיות מורכבות, צריך להתייעץ הלכתית וכו'. אבל... צריך לדעת שכל ילד הוא מתנה מהקדוש ברוך הוא, אבל ילדים כאלה זה בטוח מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה כאילו... ילד כזה שלא ציפית שפתאום... בגיל מבוגר, פתאום אישה כבר חושבת שהיא לא תלד, פתאום גברת את בהיריון. הפתעה. אז הוא אומר, ילדים כאלו, נשמות כאלו, שלא נולדים בכוח ובשכר צדקות וישרת אדם, רק מברכת השם יתברך. כי כשיבוא מכוח האדם, אינו בא רק כפי מעשיו. כפי מה זה? אבל מה שהשם יתברך נותן הכרע מצידו, מתנה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא בלי שום גבול. על כן תוספתו מרובה על העיקר. הילד הנוסף. זה שלא חשבת שיהיה לך, ויש לך פתאום. כל משפחה היא משהו, שישה ילדים פתאום שבעה ילדים, שבעה ילדים שמונה ילדים, שכאלה פתאום זה תאומים. בסוף פתאום בופ, זה תאומים. לכן זה קורה, נגיד, משפחה, זה שמעתי, משפחה ככה רוצה, עוד ילד אחד, ככה, אז ככה לסגור. לפעמים כל מיני זה, שלושה בנים, שתי בנות, בוא, עוד הריון, ואז יהיה שלוש בנות, יהיה חצי חצי, ואז האישה נכנסת להיריון עם תאומים בנים. מה זה? מצוין. זה מה שמתברך. על כן נכתב על ותר עוד על של שמעון, מונח וזרקה, כי הם באו בהגיעתה, אבל על התארות של יהודה נקוד קדמה ואזלה. קדמה ואזלה זה כאילו זורם כזה. והיינו בלא יגיעתה, ונפלא מאוד. שנזכה לתקן במקום שצריך. לדפוק על הדלתות הנכונות, אמן ואמן רבותיי. שבת שלום ומבורך.